ואתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה משדרת בשפה העברית מקופנהגן, בירת דנמרק. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לפי שעון דנמרק, ושידור חוזר מיד לאחר מכן. בישראל, במקדים השעון את זה של דנמרק, בשעה ניתן לקלוט את השידור משעה 5 עד 7 בערב ביום ראשון, והשידור החוזר מ-7 עד 9 בערב. ניתן לקלוט את השידור גם בשידורים מוקלטים בכניסה לאתר התחנה www.radioshalom.dk וללחיצה על השידורים המוקלטים ארכיון או ארכיב בלועזית. התאריך היום הוא השלושה בחודש יולי 2016, כ"ז בסיוון תשע"ו. בשבוע חולף מלאו לשניים מידידיי הטובים 80 שנה, ובשבוע נכנס יחליף את הקידומת שלו עוד חבר. שני החברים שכבר החליפו הם משה תימור, איש הרדיו, וג'קסי ג'קסון, איש הציורים לילד בידיעות אחרונות. החבר שעומד להחליף את בימים הקרובים את הקידומת שלו הוא עמוס עפרוני. מזל טוב לכולכם. באולפן אלי כהן, שערך, הכין, מגיש ועל המכשירים, ואני מאחל למאזינים הנאה מן השידור. במהלך השידור אשמיע לכם בשירי הפלמ"ח, בדיוק לפני 75 שנים, בחודש מאי 1941, קם הפלמ"ח, שהיה קיים עד אחרי קום המדינה, כשניתנה פקודה לפרק פקודה. השיר הראשון שאשמיע לכם יהיה "אוי הפלמ"ח", מפי חבורת שואה, שהוציא את הקיטור שלם
sender på 90,6 MHz hybrid. Ja, man kan tage det selv. Men for at komme tilbage til vores emner. Jeg har sådan lidt nyheder, lidt spændende nyheder og lidt triste nyheder. En spændende nyhed er, at
אחרי הוי הפלמ"ח, השיר כשהלכנו לפלמ"ח, גם הוא מפי חבורת שוהם.
En konference, som hedder Biomed og Medi i Israel. Og han åbnede den danske pavillon på udstilling og har haft et møde med den israelske chief scientist Avi Hasson. Og derudover så skulle han indvide en ny skulptur til minde om redning af de danske jøder. Og også mødes med den israelske industriminister, industri- og handelsminister, Naftali Bennett. I Israel findes der rigtig mange life science virksomheder omkring 800. De arbejder med alt fra kirurgiske instrumenter, IT og biotek. Og man ser store muligheder for forretningsudvikling og samarbejde og joint venture med danske virksomheder, som skal tage turen til Israel. Så det var nogle gode nyheder. Det er ikke så tit, vi hører sådan positive nyheder om samarbejde og nogle positive holdninger til Israel. I den modsatte ende har sidder jeg med en artikel om de franske jøder, som flygter fra volden i Frankrig. Og det er sådan en rigtig trist udvikling, vi ser i Europa, både i Frankrig og Ungarn, Grækenland, men også i Skandinavien. Og i Frankrig består det jødiske samfund af over 500.000 jøder, både overlevende fra Holocaust og jøder fra Mellemøsten og Nordafrika, som flygtede under opstanden i 60'erne sammen med muslimer
eller Yushne Shire Palmach. Højre Palmar, vi kan sælge nu på Palmar.
I dag er der 10 gange så mange muslimer, som jøder i Frankrig.
Og
i det sidste år, så er situationen for de franske jøder blevet rigtig ubehagelig. Der reageres meget stærkt på israelske aktioner i området og på israelsk politik.
Og
de bliver simpelthen hævnet på de lokale jøder. Så allerede i 2005 har Ariel Sharon opfordret de franske jøder til at komme hjem til Israel. Og hvor antallet af de franske tilflytter er blevet fordoblet.
Levi, erev tov.
Og efter 2006
var der
en person, en mand, der blev brutalt tortureret efter at døende, bare fordi han var jøde. Forsøgte Nicolas Sarkozy, den franske præsident, at slå ned på volden. Og det gav sådan lidt fred og ro i et stykke tid. Men volden er desværre steget siden 2009, efter de israelske operationer i Gaza. Og den derværende israelske minister for diaspora har kaldt Frankrig for det farligste land for jøder. Så det er lidt kedeligt, og desværre så er det også, der er også antisemitisme i Norden. Det er meget synligt i Sverige og i Norge, og også i andre europæiske lande. Så det er lidt øv for os. Nu skal vi have lidt musik for mundtrådligt og på humøret.
שירו זיכרונותיי, שירו אותם, שירו לילד רחובות חיפה, שירו לזה שרק היום גדל, זמרו זה כבר עבר. ריקדו זיכרונותיי, ריקדו אותם, ריקדו לכבוד הבת שבין ידיי, לכבוד אימא האהובה עליי, ריקדו, זאת לא אשכח. מחבב כל העולם, שרים כל בן אדם, האורות והצללים אותי לא מפחידים, ובעת של דיכאון חולם אני תמיד לכבוד עיר הצפון, שם חייתי המון. שירו זיכרונותיי, שירו אותם, שירו לילד רחובות חיפה, שירו לזה שבין ידיי ריקדו לכל החי וידידיי ריקדו זה לא מזמן בעולם של ימינו כשהאושר איננו הומללו בן חווה המבט כל תגבר שוגעים הזמרים שומרים להם תמיד לימי הגגועים מקלט בששועים שירו זירונותיי שירו אותם שירו לילד רחובות חיפה נגנו כינורותיי נגנו נגנו עליו
דיברתי עליו מקודם, על הנרייטה קר, שרת המשפחה, שהתפטרה מיידית, ממש תוך 16 שעות מהרגע שהתגלו הדברים, שהגברת שבעלה חייב כסף ולא שילם, והיא הלכה למסיבת עיתונאים, הלכה לראש המפלגה שלה ואמרה, אני מתפטרת. כן, כי זה היה בדיוק בין הארבעים של הממשלה היוצאת והממשלה הנכנסת, כך שזה התאים מאוד. עוד מבחינה זאת גם כן.
עוד אסיסטן סנג, תבנת או מינס פוסק או מינס או יצחו את הפסר מי ועוד סבוס נסת גסט
Es geht die et lille Kunst ins Lay. I mellem. Og jeres udsendte undertegnet, hvis mig, har været på så heldig at få lov til at være med til en åbning af en udstilling på Louisiana. Og det er en udstilling med Yoko Ono. Det er den største udstilling, hun nogensinde har haft i Europa. En retrospektiv udstilling, som viser værker fra hele hendes arbejdsliv siden 60'erne, og som viser hende som, som en kunstner, uafhængig af sin mands gode rygte. Yoko Ono har stået i John Lennons skygge siden hans død, og den her udstilling, den beviser, at hun er en kunstner i verdensklasse i sin egen ret og i kraft af, sine egne værker uden indblanding fra John Lennon og
hans berømmelse
og hans kunst.
Udstillingen
hedder
היו היה פלמח ניכר ולא מוישה אש מלש אל עם וממלאך הוא רק סוודר לבקש מלש פה מלש תהה מלש רק סוודר לבקש היה לו קרקע הוגם כשהסתכל בראי מלש החמם אמר לו לך לאפסנאי מלש הוא מלש, תהה מלש רק סוודר לבקש שואנים אינו יש רק סוודר לבקש בתי הגדוד ישב, אז הוא פתרון ביקש מלש, איך ימצא הסדר למען מוישה אש מלש, הו מלש, מלש, רק סדר לבקש. אם יש או אין, אם אין או יש, רק סדר לבקש.
Meget stærk.
Yes, so in, in, so yes, מכאן מוסר השכל, כמה חם לחיש, מעלש, רק סוודר לבקש. אם יש או אין, אם אין או יש, רק סוודר לבקש.
זה היה השיר היוי הפלמחניק מפי חבורת שואה.
הוא טרוקט סי פה מנגה פסקה. פעם פעם
מילה פה מנגה
Guess he's back, summer camp. Guess
he's back, summer camp. J.R.V.
מהו ההמנון, מהו השיר ששמענו זה עתה?
Det var hendes helt, og det skulle hun også i livet. Og så fortalte hun, at hendes liv blev fuld af modstand og ulykke.
Det er himnon akfar, lo?
Men efter John Lennons død, der har hun lovet sig selv,
okay. At... אנחנו חוגגים עכשיו 5 שנים בדיוק ליסודו של הכפר. איך הגעת לרעיון הנפלא הזה?
Successful, og... og hun blev heldig, og så sådan lidt om, hvordan ens indstilling, hvilke briller vi tager på, når vi ser vores tilværelse, hvordan de påvirker vores liv, og hvad der sker for os, og hvordan vi ser tingene, om vores glas er halvfuld eller halvtom. Og hun gav også udtryk for sine holdninger i forhold til miljø og klima, og hun er meget engageret menneske, og laver gadeteater.
כן,
אז
היה משהו,
og,
og היה גם משהו עם פאול ניומן.
Og bedre miljø og få grønnere jord. Og blandt andet så er en stor modstander af fracking-processen, som er den seneste succes i Amerikas energieventyr, hvor man pumper gift ned i jorden for at opløse pumper kemikalier ind i jordlagene for at frigøre olie. som man bagefter kan udskille.
איך אתה בוחר את ה... איך נבחרים הילדים שבאים לשבוע בכפר, שבוע נופש בכפר?
Så det gav hun også udtryk for. Og i øvrigt så var hun utrolig smuk, bevægede sig let, som der var en, der kommenterede, at hun kom op og ned af trappen, som Obama ned af flyvetrappen, sådan svævende let. Og var meget elegant med en hvid hat, sådan lidt på sned, og viste sig fra den ene side og fra den anden side til fotograferne. Men kunne overhovedet ikke fornemme, at hun er 80 år gammel. Hun er totalt tidløs, har ingen alder, og er meget tilstedeværende og meget... meget nærværende. Og til sidst vil jeg sige, at jeg har set video fra hendes 80 års fødselsdag, hvor hun stod på scenen og spillede rock med sit band. Og jeg vil gerne være i den form og have sådan en kraft og strål, når jeg bliver 80. Så jeg anbefaler 5 stjerner til at gå og se udstilling.
אחד לשבוע. כמה ילדים יש בכל מחזור? בכל מחזור 60. כלומר 3,000 בשנה. 60 כפול 50, 60 כפול 50 זה 3,000. אוקיי.
אבל יש
ילדים שכבר היו במחסורים ראשונים לפני 4, 5 שנים, 3 שנים, הם חוזרים לכפר או שהם מבריאים או, או מה הגישה של... רציתי לשאול את זה, רציתי לשאול את זה. יש תופעות של ילדים שהבריאו לחלוטין מהמחלה שפקדה אותם והם היום תורמים כהמשך לשהותם?
את פריילך, הגופל מסל דספיל את פריילך
נרפעימים
פריילך פולגן, זה הלוסטיק פריילך, אין גלד פריילך מלודי אונו ציבט הסטודיית
ביס. Og nu skal vi snakke med vores gæst. Vi har her i studiet Nanne Brix, og vi har inviteret Nanne, fordi Nanne er en stor ven af Israel. Og Nanne er kristen sionist. Nanne har en meget spændende liv
at fortælle og berette om.
Så vi glæder mig til at høre din historie. Fortæl, fortæl, præsenter dig og fortæl.
Shalom og god aften til de, som måtte lytte. Jeg er jo en ældre dame efterhånden. Jeg bliver 70 næste gang. Og,
det kan ikke ses, det er løgn.
Det er rigtigt. Men jeg har det godt, og jeg er frisk og rask, så det betyder jo utrolig meget. Også for den energi, man har i dag. Og jeg kom til Danmark som 21-årig. Det må have været i 65. 1. maj 65. Og jeg blev gift. Her. Fik der var jeg involveret
i
strømpebevægelsen, og jeg sat nærmest på første bænk og var med til at indtage kvindehuset. Og det var en meget spændende tid, men næsten alle dem, jeg kendte, blev skilt i den tid. Det var også en meget stor tid, hvor man løsrev sig og fik nye værdier og gav på gamle værdier. Hvor godt det har været, det vil jeg godt sætte et spørgsmålstegn med, men i hvert fald så er det i hvert fald det, at vi kvinder har en stor frihed i dag, og vi har ligestillingsråd, og i det hele taget, så har det jo haft haft en fantastisk betydning. Det har det jo, og
hver gang man kæmper for at gå 10 meter, så vinder man en meter, men en meter efter en meter, så...
Ja.
Og kvindernes rettigheder flyttede sig i den periode.
Så er vi kommet til langt, langt i dag. Ja. Og det er dejligt.
Så nu kan vi tage vores BH'er på igen. Som I har smidt dengang.
Jeg så det. Jeg var på stranden i dag. Og det var en veninde af mig, som sagde det, at på min alder, som sagde det, at hun gad ikke gå på stranden, fordi jeg var ikke på Amager Strandpark eller nede på Svanemølle, hvor jeg går. Så hun gad ikke se på alle de bryster. Så siger jeg, i dag, så er det kun dem fra 70'er-bevægelsen, der ligger, som er gamle damer i dag, som ligger uden BH. Og det er meget få af de unge. De måler altså BH'en på. Så vi har fået nogle nye normer ind igen.
Men de behøver ikke.
Men man behøver ikke.
Men de gør det af deres frivillige, det er der forskellen er.
Ja. Så... jo, hippien fra gamle dage, den lever stadigvæk, og jeg kan godt føle, at der er en stor del hippie i mig også stadigvæk. Jeg flyttede til Jylland, efter jeg var blevet skilt. Jeg havde taget HF-eksamen, og jeg er så stolt, fordi jeg var dansk, men når jeg er norsk, så fik jeg 11 i dansk til eksamen. Det var jeg meget, meget stolt af. Og jeg lærte dansk ved at sige det, og det kryds og tværs sammen med min svigerfar. Han havde bærlingen, og jeg havde politikken. Sådan lærte jeg dansk. Så flyttede jeg til Jylland,
og
da jeg blev skilt, så stadigvæk så meget røstede om ved mig, at nu skulle jeg den her frihed, jeg så fik, den vil jeg så opleve med alle de her ølejre. Og jeg startede som et tyvlejre, og det var i 75, og jeg kom ikke videre.
Hvordan var det, jeg har sådan kun hørt om tyvlejren 30-40 år efter? Hvordan var det?
Jeg elskede at bo der. Det må jeg sige. Jeg elskede den frihed. Jeg elskede det meget enkle liv. Dengang var det hverken elektricitet eller indlagt vand nogle steder. Vi havde et fælles hus, hvor de fleste af os, som faktisk blev deroppe overvintret og besluttede, at her ville vi altså simpelthen lave et stort kollektiv. Og vi kendte ikke hinanden på forhånd, men vi blev jo så kendt efterhånden. Det her var jo så i 75-76. Jeg flyttede op som fastboende i 76, efter at have snuset det sommerferien i 75. Tyland, den åbnede jo i 70, eller startede i 70, og så tog de fra Tylejren, og så tog de ind til København bagefter i september, og så tog de, og så slumstøjer med de Christiania. Okay. Så der skete vældig meget der i 70'erne.
Du var ikke med til Christiania?
Nej, det var jeg ikke, og jeg kendte heller ikke Tylejren der. Der var jeg jo Røstrøm, og kom så på Femø, og var med til det.
Hvor mange var I Ty? Dengang, da du flyttede derud?
Da jeg flyttede derop, så var vi ikke så mange. De første fastboende, det var nok en 4-5 part, som kom op i 75, som var rigtig fastboende. Ellers så har det været sådan sporadisk. Der har været en del enlige mænd deroppe, nogen var kollegere, og de fik ikke flyttet sig, og de blev efter. Men de første rigtig fastboende flyttede op i 75, og der kom en stor gruppe op i 76.
Jeg
tror, vi har været...
Jeg
tror,
at jeg tror, at vi har været... Jeg ved, at du ikke løber det, men jeg אומר את זה. אז חיים, המון תודה על כל מה שאתה עושה.
זה פלוטובוס. Den fandt jeg på en høgtuopbygning i Nørre Sundby, og den fik jeg for 400 kroner. Og den var helt i træ. Der var ikke... Senere hen, så kom de her metalbokser, men det her var en stor træboks. Den kunne ikke køre, men jeg fik den fragtet til lejren. Og det blev så lavet.
Jeg siger ikke mere, at det er rifler.
Nej, fordi vi havde kakkelovne inde i vores hus og skurvogne, og mange havde så selvbyggerhuse. Vi havde
ועוד משירי הפלמח בביצוע חברת שם, הזקן רק ייתן פקודה.
Altså, det var en vældig stor opfindsomhed, må jeg sige. Altså, og genbrugsmaterialer, og kummerlig i starten, men det gav et vældig sammenhold. Ja, jeg har stadigvæk venner deroppe, og jeg er meget glad for at besøge lejren. Nu har jeg min yngste søn, han bor i Frøstrup, ikke så langt fra lejren. Så når jeg besøger ham, så tager vi som del en tur i lejren. Så der er stadigvæk mennesker, som jeg holder meget af deroppe. Selvfølgelig er der kommet mange nye, men i sin tid... da lejren var på det største der sidste i 70'erne, så har vi været en 80 med bøden. Og myndigheten, der skal sige, hans tom, var jo bange for at sætte, at det blev så stort som Christiania, og alt det stof og alt det, altså, alle de negative sider af det liv, som ville føre med. Men det holdt ligesom ikke stik. Det blev ikke, der kom ikke flere. Og det er stadigvæk en cirka 80 stykker, der er oppe i dag.
Hvad var stoffer?
Der var ikke stoffer, der var has. Men der var ikke, der has og øl. Og vi var, nej, man var klar over det, at man skulle ikke stjæle fra sin nabo, eller i omegn, eller i Frøstrup, og man skulle heller ikke komme ind med røde stoffer.
Det blev længere.
Det blev til lukning af landet. Og det blev respekteret. Vi var klar over, var der, at vi hang i en tyndtråd der i starten. I dag er den så legaliseret. Jeg tror, de kalder det for en social eksperiment. Men mens jeg så på det tyndt, så jeg havde jo to børn fra mit ægteskab, og den ældste så blev sin far på et vigtigt årsbyde og flyttede med to børn. Og den yngste, min datter, så var hun så med mig. Og mens jeg boede i Tyskland, så fik jeg så to børn. Jeg var faktisk gravid med den sidste, da jeg flyttede.
ועוד בשירי הפלמח, בביצוע חבורת שם, פלמח דום.
Shanu Simon Harzo in Italian Oire Kaen Abbach Malucchi Kan Leide Ad Margarin Spo Kol Nishbach Mefedin A Isha Panama O Margarin Spo Kol Nishbach Mefedin A Isha Panama Isha Panama Fayam Leim Fayem Kumakarat Nefyo
זה היה השיר, פלמח דום. ואנחנו אומרים ערב טוב ליגאל רום. יגאל, אני רוצה בשמם של הרבה אנשים שביקרו ביום ראשון האחרון בכנסיית גיללי להודות לך, כי ביוזמתך אנחנו הגענו לשם לכנסייה ההיסטורית הזאת.
כן, אתה יודע, קודם כל באמת אני מכיר לך שהיה דיון מאוד מוצלח לכאן, גם מבחינת מספר הנכסים ובעיקר על התוכן שבו,
משום
שנפלנו לידיה של הכומרית
בנסיעה בגיללי,
והיא באמת לקחה מזמנה ונתנה לנו
שיעור על זה,
גם בהיסטוריה היהודית שקשורה לבריחה לשוודיה, גם לניתוח של אופי, האופי של הדמי הממוצע בכפר דייגים קטן, באותה תקופה גיללי עוד הייתה מקום לגמרי לא גדול, ולעובדה שההלטות הזאת, שבת היהודים, איך היא נעשתה, ולמה היא נעשתה, ומה המשמעות שלה, היא עשתה את זה בצורה וירטואוזית. ומבחינה הזאת, הסיור הזה היה אחד הסיורים המוצלחים ביותר של איתן, ומי שלא בא לסיור הזה,
הפסיד.
חוויה נצטרית נצטרית.
כן, ואני... כן.
בסך הכל, סיפורם של היהודים שברחו לשוודיה, נחזרו לעבור שנה וחצי, מוכר לנו, מוכר להרבה מאוד אנשים. אבל העובדה שאפשר היה לשמוע את זה מפיה, בצורה כל כך חיה, בצורה כל כך דרמטית, בצורה כל כך מלאה, מלאת ידע, הייתה באמת חוויה, גם לאלה שמכירים את ההיסטוריה, ממש להאזין וליהנות מכל משפט שהיא אמרה.
ניו פירס הרי ואת.
אין ספק.
עכשיו אתה רוצה לעבור לענייני דיומן.
תלפוד.
הכל אצלנו ענייני דיומן. מה שקרה בימים האחרונים בטורקיה, היו שני אירועים, שבאחד מהם הייתה מעורבת ישראל ישירות, ובאחד מהם ישראל לא הייתה קשורה ישירות.
אתה מתכוון לחתימת ההסכם ברומא בין ישראל לטורקיה?
בוודאי.
אחרי 5 שנים למסעת האומלל הזה של
ההיא מרמרה. אני מסכים.
בהחלט, אני חושב שזה אירוע חשוב, בצדק יצא ראש הממשלה בעצמו כדי להיות נוכח בטקס החתימה. ולהעביר את
יוצא
המסמך הזה אחר כך לידיעת הציבור, לידיעת העיתונות. השאלה תמיד שמתלווה לאירועים מהסוג הזה, למה צריך היה לקחת 5 שנים עד שחתמו על המסמך הזה, עד שהגיעו לאיזו הבנה ולפיוס בין ישראל לבין טורקיה, שהוא בסך הכל אינטרס משותף של כולם, גם של ישראל וגם של טורקיה, וגם של הרבה מאוד מדינות נוגעות בדבר, כנות ולא כך כנות. גם הדברים הנכונים לוקחים זמן. במקרה זה, זה בהחלט היה הדבר הנכון. ישראל לא זקוקה ליחסי מתח עם טורקיה, להפך. טורקיה הייתה במשך שנים בת ברית מאוד מאוד נאמנה לישראל, וטוב זה קרה עכשיו, אמנם 5 שנים באיחור, אבל טוב מאוחר מה זה.
אני לא
יודע עד כמה פעמים אתה עברת את בית הנסיבות, אני כבר עשיתי את זה לאחרונה 3 פעמים בזכות חניית ביניים בעת הפיוט. ואתה יודע, לא תעופה מתברר שזה מקומות מסוכנים, אם זה באיסטנבול, אם זה בבריסל, אם זה מקומות אחרים בהולנד. זה חבל מאוד וככה עם פני הדברים, אבל אנחנו חיים במציאות שהטרור מלווה אותם. חלק ממנו, אני מקווה מאוד שהם יכולים להתמודד, שזה לא יפגע בתיירות לטורקיה, וככה כל הם חיים הרבה מאוד מהתיירות. אבל זה שהבאמת נסיבות כזה נעל תקופה כזה גדול, אחד הגדולים בעולם, אחד הגדולים באירופה, נחשף לפעולת טרור, זה כמובן
מאוד מאוד. כן, אני שואל את עצמי אם יש קשר בין אותה ישיבה אומללה אצל דני איילון במשרד החוץ בירושלים.
אני לא חושב לדברים האלה, בסופו של דבר אנשים עוברים על זה, מדינות עוברות על זה, יש אינטרס מאוד מאוד חיוני להגיע ליחסי חינוך טובה עם טורקיה, וחוץ לאינטרס להגיע ליחסי חינוך טובה עם ישראל. טורקיה מוצאת את עצמה היום כלפי העולם הערבי וכלפי העולם בכלל במצבים מאוד מאוד, במצב מאוד מאוד רבים, והיא זקוקה לבעלות ברית, ולכן גם מוכנים להתגבר על כל מיני אירועים בעבר שהיו מאוד מאוד לא נעימים ומאוד לא נחוצים. כל האינטיג'נט הזה שאתה מזכיר עם דני איילון והשגריר הטורקי, שגריר טורקיה בישראל, הרי זה היה פשוט, אתה חושב, איך אפשר להיות מטומטם כל כך ולהגיע ל...
רציתי להגיד את המילה אוויל, אוקיי?
כן, האווילות ממש זורמת מהאוזניים פה. אבל אתה יודע, האינטרס המשותף גובר בסופו של דבר, וטוב שהוא גובר, אפשר לפתוח את האפיזודה המגוחכת הזאת, המיוצרת הזאת,
לטורקיה יש גם את הבעיה של השכנים החדשים שלהם, דאעש במקום...
נכון, אבל לא כזה, טורקיה בעיקר היחדים שלה עם מדינות הערביות האחרות מאוד מאוד מעוררים, בעצם סוריה ועבר עם לבנון, יש פה מערכת מסובכת ביותר, מורכבת ביותר, וישראל היא לא חלק ממנה, ישראל יכולה לשמש פה איזשהו מנוף שבאת טורקים להגיר לה איזשהו מסדרון לקהילה הבינלאומית, אבל טורקיה מסובכת מאוד בשנים האחרונות, ולכן אני רואה את הסיבה הזאת, הסיבה העיקרית, והנכונות לבלוע כל מיני נעימויות, לחזור הרבה מאוד מההצהרות בעבר, שנדמו כאילו זה איזשהו מחסום שאין לעבור אותו, גם בטורקיה וגם בישראל, ולהסתכל קדימה, לראות את האינטרס המשותף.
לטורקיה יש אינטרס מאוד ברור שהם רוצים להצטרף לאיחוד האירופי.
כן, אתה יודע, האיחוד האירופי זה לא עושים את זה דרך ישראל, אבל ככל ש...
זאת אחת הבעיות של טורקיה היום.
בהחלט, כי טורקיה בסך הכל יש לה היום נשיא שהוא מאוד מאוד מדגיש את האלמנט הדתי, האלמנט המוסלמי, אלמנט שמאוד מאוד לא מקובל ולא אהוד באירופה, וככל שהוא מדגיש את האלמנט המוסלמי, ככה הוא מתרחק גם מההסכמה לצרף את טורקיה לקהילה האירופית. ופשוט מעוררת של רבים מאוד באירופה
זיכרונות לא טובים מהעבר.
לא, גם לחשוב על זה שאתה מכניס מדינה מוסלמית לקהילה האירופית זה לא דבר שמה בכך, בעיקר שדובר בראש מדינה שהוא מטפח את האלמנט הדתי הרבה הרבה מעבר לנחוץ ומעבר למצופה.
או בניגוד לאטאטורק.
יא זהב הבן, השונגר, היו לילות.
אבל אנחנו מכירים עוד כמה מדינות שהדתיות הולכת ומתקלטת עליהן ולאו דווקא לטובה.
זה מברר תופעה שמאוד
להתגבר עליה וקשה מאוד
לפתור
אותה, כי דת זה דבר שבכלל קשה להקל
אותה.
כמה שלא נסתכל על זה
Nanne du nåede til, at du var flyttet ud i en præstegård.
Og med הקצה השני של אירופה, יש לנו את העניין של שהאנגלים, שהבריטים, סליחה, שהבריטים הצביעו ברוב קטן.
אני לא אהבתי
את ההצעה
הזאת. אני חושב שאתה לא יחיד.
אני לא היחיד, אבל 17 מיליון בריטים בכל אופן הצביעו בעד. בעד להיפרד מהאיחוד האירופי. אני חושב שהאיחוד האירופי עשה המון המון שגיאות, ויש בו הרבה מאוד דברים שמקוממים ומעוררים ביקורת, אבל לא צריך לשפוך את התינוק ביחד עם מי האמבט. ולכן העובדה שהבריטים עזבו את האיחוד האירופי, אני חושב שבעצם מתקדמים יותר אחורנית לתקופת הצייר של האימפריה הבריטית, שכבר מזמן עברה מן העולם. להתרפק על איזשהו סנטימנט שכבר לא קיים, ולחשוב על בעיות של ההווה של מדינה כמו אנגליה שלא יכולה להתפטר בכוחות עצמה. אנגליה יש לה בעיות שצריכה את העזרה של מדינות אירופה כדי
לעזור לזה.
זה נכון שבריסל השתלטה על המון המון תחומים, ויש על
זה
לא הפרלמנט בלונדון מחליט אלא הפרלמנט בסבור מחליט לגבי הבריטים לא פחות מאשר הבריטים עצמם. את זה מקומם, זה מקומם את הדנים, זה מקומם את הבריטים, זה מקומם הרבה מאוד אירופאים בצרפת, בהולנד, אני לא יודע, לא יכול, בכל מקום. אבל את זה אפשר לתקן, אפשר לשנות.
אתה יכול להתנבא.
כן, כן. לא צריך
לזרוק את הכל לפח האשפה של ההיסטוריה. עכשיו אפשר להתחיל משהו בחדש לגמרי. זה לא עובד כרגע.
אתה מוכן להתנבא מה יהיה עם סקוטלנד ואירלנד, שהם עכשיו בניגוד לעמדה הבריטית, הם רוצים כן לחזור, לא לעזוב את ה...
אני חושב שבסך הכל מתברר שההצבעה להתערד מהאיכות האירופית תפסה גם את הבריטים בהכרעה. הם לא התכוננו למה לעשות אחרי שאם הציבור יגיד
לתת,
אין להם תוכנית היום. וכדי לגבש תוכנית ולכן גם הם ביקשו לפחות שלושה חודשים כדי להתארגן, כדי להתאושש. אני חושב שבסופו של דבר
זה מה שזה קרה.
סקוטלנד
הגיע ועד להתערות עם
בריטניה ובריטניה הגדולה לפני שנתיים, ואני לא חושב שאפשר להחזיר את הגלגל הזה אחורנית. אבל אתה יודע, אם בריטניה תתעקש על הסכמים כאלה עם האיחוד האירופי שמנתקים את בריטניה, מנתקים את אנגליה מהאיחוד האירופי, אז הם ימצאו את עצמם במצב קשה מאוד גם כלפי
סקוטלנד וגם כלפי
אני חושב שהנבואה לא...
אני לא מוכן, אני לא מוכן.
זהו, אנחנו לא...
אין לי מושג גדול בדברים האלה, גם אלה שנמצאים בתוך כבשנן של ההחלטות, לא מסוגלים להגיד מה
יהיה.
ואנחנו לא שותים, כלומר, הנבואה לא ניתנה לנו.
הנבואה ניתנה לשותים, נכון, מאז קורבן בית המקדש.
אז יגאל רום, אני מודה לך על השתתפותך.
תודה, אלי, תודה.
ותמשיך להשתמע. כל טוב, תודה. והנה לקט של שירי פלמח שנקרא פלמח רוזת, וגם הוא כמובן לפי חברת
שוהן. Synes jeg, det var jeg meget glad for, hvis jeg var meget smukt. Så... Det er jo snart en tid til, at jeg går til en barndom. Ja. også det lidt mere fri
ikke,
at sove.
Det vil jeg nu ikke, men den har nok været meget fra hånd til mund mange gange.
Det er ikke det, du husker fra barndommen.
Nej, hun har den stor. Men så det med at bo i præstegården, i præstepræst. De var meget interesseret i Israel, fordi specielt min præstekone, Inger, hun, i hendes indremissionsbaggrund, så har de altid bedt for Israel. De har også altid haft bønner for Israel. De var klar over det, at hun har den helt specielt for med Israel. Og, hun og hendes mand, de rejste til den kristne løbhyggefest i Jerusalem. Det tror jeg, de gjorde i 84 og 85. Så tog de video af det. Som, eller, ja, videoer, jeg tænker. Og som de viste mig. Og jeg følte bare, det er det samme. Så læser jeg i Bibelen. Jeg tror, det er sandt, det står der. Hvor det står, trøst, ja, trøst, mit folk. Tal Jerusalem kærligt til. Og det var i min almindelige bibellæsning. Men det her skriftsted, det sprang. Og jeg var ikke i tvivl om, hvad det betød. Og det betød, at man skal tørste ørerne og hjælpe dem. Der hvor man så var i stedet. Så i 86, så havde jeg mulighed for at få en tur til løbfest. Og det var for det tur til Israel. Og det blev altså for mig, har det været før og efter. Ja, altså, jeg tror, at det kan blive det. Som ikke er så heldige. De er mennesker på godt og ondt. Det står i Bibelen, hun har haft det sig i køden. Men det var det mest stedige folk kunne vælge. Det blev plantet ind i mit hjerte. Og siden hen, altså siden min første tur, så har jeg altså haft 17 ture i Israel.
Fantastisk. Nu skal vi høre lidt musik, og så kan vi fortælle om Israels
שמעתי לכם מחרוזת של שירי פלמח בביצוע חבורת שואה. ואיתנו נמצאת על הקו ציפי גראולונד, והיא תדבר איתנו על הספר העבודים של דניאל מנדלסון. וערב טוב לציפי.
ערב טוב אלי, ערב טוב למאזינים. נכון, הספר שבחרתי אותו פעם לספר עליו, קחו לו עבודים, ובעצם יש לו שם משנה, 6 מתוך 6 מיליון. כמובן, ברגע ששומעים את התוספת, אז אפשר לנחם במה עושה כזה. כמובן, ספר של הנפואה, אבל כתוב קצת אחרת. אני רק אומר כמה מילים על הסופר, דניאל מנדלסון, סיפור אמריקאי, גדר אמריקאי יהודי, שרוב משפחתו נקרא לארצות הברית, הסבא שלו והאחים של הסבא הגיעו לארצות הברית בשנות ה-20 במאה הקודמת, ואף אחד, אומנם היה תקופה קצרה בארצות הברית, החליט לחזור חזרה לגליציה, לפולין, אזור שאתה פולין, אתה מוסקריה, אבל בגליציה. והוא החליט שהוא מעדיף להיות דג גדול בביצה קטנה, מאשר להיות דג קטן בים גדול.
היה זנב לעריות ולא זנב.
כן, כן, משהו כזה, אבל הוא בספר מדבר על, אני מבטאת את הספר, שהוא מדבר, הוא עושה להיות דג גדול בביצה קטנה, בגן קטן. והוא כמובן, הוא במשפחתו, במשפחה, את האחת הדוד, את האח של הסבא, אשתו וארבע בנות. ובאיזשהו שלב, דניאל מדפר, שהוא גם חוקר ספרות ואיש של לימודים קלאסיים, הוא שאומר שהרבה פעמים הוא לא כך התעניין בהיסטוריה היהודית, הוא התעניין יותר ביוון וברומא, אבל הוא היה קרוב מאוד לסבו, וסבו סיפר לו על העבר בעיירה. אבל כל מה שסבא היה חי, ושמע סיפורים, אבל לא כך עניין אותו, אבל אחר כך הוא התחיל לעניין אותו, כמעט לא היה את מי לשאול. זו תופעה שאנחנו שומעים הרבה מאוד מהדור השני או השלישי שבאלו שמשפחתם היו ניצולי שואה ולא שאלו ולא העיזו לשאול, הם לא רוצו לדבר, אבל הוא מתחיל להסתכן ורוצה לדעת מה קרה עם האח הזה, כי איך זה שהוא לא הצליח להגיע לעשות הברית גם בשנות השלישים או יותר מאחר. אנחנו עוקבים בצורה מרפקת, כמעט הייתי אומרת, סיפור בלשי, איך הוא מצליח לנסות לבנות סיפור מה קרה לדוד הזה. הוא מנסה להתקשר לניצולי, לכאלו שהיו בזמן השואה בעיירה הזו. והוא עובר יחד עם האחים שלו, והוא מבקר באוסטרליה, בישראל, בשוודיה, בקופנהגן. במקומות האלו, פולין כמובן, בעיירה עצמה, באוקראינה, הוא פונה לאנשים שניצולי העיירה הזו ומנסה לבנות את ההיסטוריה של השישה אלו מתוך השישה מיליון.
Jeg synes, det var sådan et fint svar,
fordi jeg tænker på, Nana, at
vi har alle sammen en historie, og du er så god til at fortælle din historie og din legende.
Så nu skal vi tilbage til din legende og dit møde med Israel.
Men det er jo det, der er så spændende, at alle mennesker har en historie at fortælle.
מה זה שמועה היה שנייה או שלישית. אתה מגלה שלפעמים אומרים, הנה, היו עובדות כאלו, צריך לפעמים להיות מאוד זהירים לגבי הנושא הזה. כל אחת הבין קצת אחרת, במיוחד אם אתה
פוגעת
אחרי 50 או 60 שנה, הזיכרון שלהם
בבית,
גם אם הוא עבד טוב, הוא ללא ספק עשה תיקונים מסוימים לאירועים שקרו. אבל הוא פוגש אנשים שהתחבאו בבורות בזמן המלחמה, הוא פוגש אנשים שישבו בעליות גג במשך חודשים, פוגש אנשים שפולנים הצילו אותם. אנחנו לא
חושבים
רק את הרוע, אנחנו חושבים גם כאלו שידעו להיות אחרת. אנחנו לקראת סוף, אני לא רוצה לקלקל, אבל אנחנו לקראת סוף הספר פחות או יותר יודעים מה קרה לאנשים האלה. אבל לאורך הספר אנחנו עוקבים אחרי מה יכול היה לקרות לאנשים האלו. ומה שהוא עושה יפה,
כשהוא התחיל
להתעניין בנושא היהודי, הוא התעמק, הוא למד עברית, והוא קורא בתנ"ך, והוא מנסה לקשר, יש לו פרקים שונים שבהם הוא מהרהר על סיפורי המקרא, וההקשר שלהם לזמננו. מאוד מעניין, מאוד מרתק, שוב לא הקשר דתי, אלא העניין הוא שאתה מספר סיפור ומה ההשלכות שלו, פרשת לך לך של אברהם אבינו, פרשת נוח.
שוב,
אני חושבת שכל תרבות יהודי ישראלי
שמכיר קצת
יכול להנות מאוד מהפרשנות, כי הוא מביא גם את רש"י וגם פרשנות של רב מודרני אמריקאי, אורתודוקסי מודרני. ושוב, אני חושבת שזה קריאה מאוד מעשירה, הוא איש ספרות, הוא כותב טוב, זה ספר של כמעט 600 ומשהו עמודים, זה לא
עמוד.
זה לוקח קצת זמן לקרוב, לא רק בגלל מספר העמודים, אלא
זה היה פער ריקטי ריקטי מודי.
לפעמים אתה אומר, אתה לא יכול להיות
לעשות את זה. בכל
זאת, העדויות הן קשות.
So spürte die Maria
in dem Moment, da 50 oder 60 Jahre alt, da mit der Kolle und Christen, was da die Tochter mit und so Typen im Kom acher.
Und das sagt vor. Aber
mehr Dorin schon megale und megale auch bei Mikro, wo
geht so war der hat fest,
die Mikro, schamam so also und fett und מצליח להגיע לאנשים.
Tüle.
Mit Pierre Moa magale Menschen
so. Personen, det var virkelig dejligt, vi satte sammen om aftenen, og de fortalte deres historie, og vi fortalte, ja, og de andre fortalte deres, og vi sang, og vi satte der med mine instrumenter og hyggede os sammen. Da den her tur, den her Jesus-lejr var lukket, så bagefter så vi tre stykker, som satte sammen, og sagde, skal det være med det? Ej, vi synes jo nok, at vi kunne måske lave et mere sted bagefter. Måske var det nogen af folk, der
skulle lave משהו לשואה ולא רק בהקשר היום הזה של
הנטל
של השערות באושוויץ
והמתרדות
אלא הסיפור האנושי של האנשים
לא סיפור אנושי, הוא
סיפור של אנשים
אויה והיל פרה תל בפלוטה פרה
שיקרא את הספר הזה ויסקיל הספר תורגם לעברית ויש אחרי דבר לגבי התרגום לדניאל מנדלסון היה חשוב מאוד התרגום כי חלק מהמשפחה שלו אחד האחים של סבי של הסבי הגיע
לפלסטינה
הגיע לישראל
הוא נפטר
קצת לפני שהספר יצא לאור והוא מגליש את הספר
לרב
דוד הזה אבל הפגישה שלו עם הישראל גם פגישה מעניינת
ובהחלט
מומלט מאוד.
אני מודה מאוד לציפי קראולונד על חלקה בתוכנית ומאחל לך המשך ערב נעים. תודה וכל טוב.
דלון דה שקו קום מפגנה והמונד
ועכשיו אשמיע לכם את המערכון הנפלא של הגשש החיוור המשיח דופק
בדלת. Hvis de var på bistand eller hvis de var førtidspensionister og det viste sig det at i løbet af de 6 år jeg var på det her sted så de fleste som kom det var enlige kvinder som havde sat sig mellem to stole de var for de fleste var psykisk svage så de havde sat sig de var for raske til at være på hospital men for dårlige til at være hjemme alene. Mange kom fra menigheter og kirker rundt omkring i landet, som havde hørt om os. Jeg var på nogle sommerfestivaler og nogle sommerlejre, nogle kristne sommerlejre, og fortalte om planerne og stedet og bo. Det kunne, nu bodde jeg og mine tre børn der, de bodde der jo fast, så kunne vi kunne have nok op til 6-7 stykker boende, og for det meste så var det fint.
Og det var
jo for det gjorde det altså. Jeg betalte også husleje. Jeg fik en minimal løn. Men det er vilkårene med de kristne arbejdsgrupper. Det er det, at man enten arbejder gratis, eller at man lægger sin arbejdskraft, eller man
trækker folk, som skal have minimumbøger.
Vi var meget fattige, det vil jeg godt sige. Vi var meget, meget fattige.
Det var før overflystiden.
Det var før
overflystiden. For ingenting.
Og vi handlede på genbrugsbutikker og loppemarkeder. Og alt for mine børn fik, det var genbrug. Så de har ikke haft en overflods barndom. Det har de ikke. Men de har lært meget af det.
Men det kan altid ikke være ulykkelig af dem.
Nej, det tror jeg ikke, de har været. Det tror jeg ikke, de har været. De har deres mor hjemme hele tiden. Til gengæld skulle de dele mig med mange andre. Vi havde også offentlige møder en gang om ugen, hvor folk kom, og der lader de selvfølgelig, der lader de noget, hvad vi kaldte for en barmhjertighedsgave, eller kærlighedsgave, kollekt, eller hvad man vil kalde det for, når hatten går rundt. Og der kom også mange ting ind. Vi begyndte også med noget som i dag er det Danmarks største lokomarked. Men dengang så var det i det små, men stadigvæk så startede vi med at få 30.000 ind, og så fik vi 50.000 ind, og med lokomarkedet her. Og vi havde mange, vi fik mange venner rundt omkring. Husk, det var flere menigheder, der også kendte os og støttede os med frivillige gaver, og der, vi havde også frivillige enkeltpersoner rundt omkring i landet, der også troede på det her projekt, som var med og støtte.
Så det var både sådan et socialt projekt, og et hjem, og,
ja.
Og forkyndelse.
Ja.
Og så havde du ind i mellemtid og mulighed for at tage til Israel.
Ja, men det mest spændende, jeg var med til, det tror jeg, det var Moses Hansen lavet nogle busture til St. Petersburg.
Ja.
Det var med nødhjælp til fattige jøder.
Ja.
Og at vi eventuelt kunne have jøder med fra Sovjetunionen, eller nu, hvor de samles i St. Petersburg, tilbage til Israel. Det vil sige, at vi kørte igennem Finland og fulgte dem til lufthavnen i Helsinki. Og så, at de kom ombord på flyet til Israel. Det var, jeg var med i 91 og i 93. Og det må jeg sige, altså det rystede mit hjerte. Det var også der, hvor det var allerstørst fattigdom i Rusland. De boede mange familier i en lejlighed. Og de vi besøgte, det var så fattige jøder. Vi havde fået kontakt med dem igennem en jødisk socialarbejde, som gjorde det her på frivillig basis. Og mange af de, det var ældre, det var gamle enker, som sat alene på deres værelser, og de kom ingen vegne. Og når vi kom med vores nødhjælp, pakker til dem, så sagde de, at vi ikke ser, at vi spiser det her, for med en gang I er gået, så bliver det stjålet fra os. Det var en, hun kunne ikke komme ud af sit værelse, fordi hun var invalid, men hun puttede en lille penge ind i et stykke papir og kastede det ud af vinduet, og så håbede hun bare, at det var nogen, der fandt det, og kunne købe noget brød til hende. Det er det mest kummerlige. Svigermødre blev sat på gaden, fordi lejlighederne var så små. Der var tusindvis af enlige gamle kvinder, som ikke havde slet at bo af Sovjetunions egne folk. Men der så vi det, at når befolkningen var fattig, så var jøderne endnu fattigere. De blev opsagt fra deres gode arbejde. Det var en antisemitisme. Det begyndte at komme AIDS på den tid. De fik skylden for AIDS, fordi de sagde, at jødernes blod var
gamle historier,
men vi oplevede det. Men at se de her mennesker, så kunne vi se, at Bibelens profetier gik i opfyldelse, hvor det står, at hedningene skal komme og bære jødernes bøn på skuldrene. Før dem ud af eksile og ind til Israel. Og der så vi vores, de her danske unge mænd, komme med de jødiske børn. Jeg bliver så rørt, når jeg tænker på det. Altså, jeg får tåret både i hjertet og i øjnene. Altså. Og det var så stort, for vi så det, at profetierne gik i opfyldelse her. Så fantastisk, så fantastisk. Og hvordan de så blev behandlet ved den russiske grænse, hvordan alt blev indvendt. Og en lille sjov historie. Det var en lille pige, som rejste med sine forældre, og hun havde sin hund med. Og vi kom igennem den russiske grænse og skulle ind i Finland. Så kom der en stor politimand ind, og vi forsøgte at smile til ham. Der er ikke et smil, at se, at han står meget. Så får han øje på den der hund, og så spørger han, om de har papir på hunden. Det havde de. Kigge dem på papir, og så siger han, det her ikke. Og så sagde han der, at jeg skal lige konfederere. Så tog han papirer med, og så gik han. Så begyndte vi kristne at bede om, at den her pige, hun måtte få lov at holde sin hund. og han virkede bare som fuldstændig stenet ansigt. Så kommer han helt rusende igen, så rækker han papirer ud, så siger han, ja, nu er der kommet et stempel på, som gør, at hunden er lovlig. Og så sagde han der, at han fortalte ham der, at han havde været FN-soldat på Polarhøjden. Det er jo en af Solskins historierne, altså som ikke bliver
kendt. Hun også fik den med.
Og hun fik den med hele vejen til Israel. Og nogle af de her mennesker traf vi ikke. Vi havde 2 dage, hvor vi festede sammen på et feriested i Finland, inden vi skulle afsted. Og det er klart, at det er... Mødte du pigen igen? Nej, jeg mødte ikke pigen igen. Jeg mødte et andet ægtepar, som var med på turen. Ja, men altså, ja, der er så mange oplevelser. Altså. Jeg kan også fortælle, at vi har været med Moses Hansen i Ariel, hvor vi var oppe på nogle af de strategiske steder op for at velsigne militæret. Og soldaterne deroppe. Og vi havde med gaver til dem, altså i form af mad og sodavand, og hvad vi nu kunne komme med. Og vi regnede med det, at vi havde fået lov i forvejen at komme op og besøge de her militærposter. Og de lavede te til os, de ville simpelthen ikke slippe os igen. Og det var en af de overordnede, som ikke vidste, hvad han skulle give til Moses. Og så siger han, ved du hvad, jeg har en tegning her i indelommen, som min datter har tegnet. Det er det eneste, jeg kan give dig, men vil du ikke have det? Det var så rørende, altså. Ja.
Skal vi? Jeg synes, det var en smuk historie. Ja. Jeg kan godt høre, at du elsker Israel.
Ja. Skal vi have noget musik?
Oh, בין המותון ומיהודים, כאשכנזים ואצטרפים, אני מרבה, והמוקשים.
היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק.
איתי בל, שחק אותה בשיר. זה בובי הנה.
היא חבר עם פור עם ישראל. אה, די עם רגטי 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 רגטי
רגטי רגטי רגטי רגטי רגטי רגטי רגטי רגטי רגטי רגטי רגטי Det ene er Israel, og det andet er en kristen kvindeorganisation på verdensplan, som hedder EGLO, og EGLO betyder at være brændende, og så siger vi, at vi er brændende for Jesus.
Vi tager nu nemt til at kalde Amos Kaplan. Amos Kaplan, som jeg slår Zika, Yeshira, Le Island. Ved Island, det kan
jeg jo bare sige, at yes, der er 17 millioner mennesker på verdensplan, der har været, der er involveret i EGLO. Der er også nu i Israel. Der er i Israel, i alle de vestlige lande, men også i de islamske lande. Men de går meget stille med dem. De er ikke med til de store
konferencer. אנחנו נדבר עם עמוס קפלן על הנושאים האלה ועל
איסלאם בכלל. די כריסטן אי די מוסלימס גלן.
ערב טוב לעמוס.
ערב טוב.
אז ספר לנו ככה, איך ההרגשה באיסלנד בקשר לחילופי אשת הנשיא?
כן,
אז אולי נתחיל בכך שאני כמובן גם מכאן, למרות שזה לא משנה, ושולח ברכות לקבוצה האיסלנדית. אצלנו בבית הייתה כמו אני מניח בבתים רבים, הייתה התרגשות רבה, גם של אשתי וגם של הבנים שגרים במקומות שונים, שהאיסלנדים ניצחו את אנגליה, וכמובן כולם מקווים שהם ימשיכו כך הלאה, ימשיכו יפה גם נגד צרפת. בכל אופן, אם נתחיל בנשיאים שנמצאים באיסלנד, אז לפני מספר ימים נבחר נשיא חדש,
שנקרא גולנה יוהנסן.
הוא היסטוריון באוניברסיטה של רייקוויק. הוא נבחר לאחר מערכת בחירות מאוד ארוכה, שהיו בה 9 מועמדים, ולקראת הסיום היו בעצם רק 2 שהם היו בעלי סיכויים. הוא ובחורה נוספת שיש את עסקים, וכנראה בחורה עם יכולות לא מעטות, וכנראה גם לפחות נשמעה לפי אשתי, נשמעה כבחורה מאוד נחמדה. אבל לפני כל זה יש לנו את הנשיא המכהן עד הראשון באוגוסט, אולאבר רגנר גרימסון. הנשיא הזה כבר מכהן 20 שנים ורצה להמשיך את מכהונה נוספת מספר 6
konferencer nu for
mig. Aval, det er jo nogen, der har været med alle årene. Kehuna, det er 4 år. Fantastisk, altså. Aval, men her, mispar chodashim, i 90'erne, så
plantet Gud
שאשתו, היעלי ישראלית, דורית מוסייף, הייתה מעורבת.
Og det har bredt sig ud
over hele בכל אופן, אתמול גיחכתי בגדול כשרזי ברקאי, ושמעתי אותו בגלי צהל, דיבר על כך שהוא רוצה, וכנראה גם עשה,
לראיין
את הישראלית אשת הנשיא האיסלנדי המכהן בקשר לניצחון אנגליה על איסלנד, וזוהי אותה דורית. כשזה נוח לה, היא מנפנפת בעובדת אותה ישראלית. אבל בואו נצמד לעובדות. היא עזבה את ישראל בגיל 12 או 13, ומאז גרה בלונדון. למשך מספר שנים היא גרה לחילופין גם באיסלנד וגם בלונדון. וב-2012, לקראת סוף השנה, העבירה את כתובתה חזרה ללונדון באופן קבוע. פגשה גם את אותו נשיא, את אותו הולבר, בשנותיו הצעירות יותר, וגם את אשתו המנוחה, שהייתה כנראה אדם נפלא בזכות עצמה, וכן את הנשיאה הקודמת, לפני הנשיא המכהן היום. אבל טוב, כמו איסלנד, כל איסלנד היא בעצם קצת כמו כפר ערבי, כולם מכירים את כולם, וכולם באיזשהו מקום קרובים לכולם. למשל, אשתי איננה מכירה את הנשיא המיועד, אבל ידידו,
היסטוריון
באותה מחלקה, הוא בן דודה. וכך גם שחקן כדורגל ידוע שנשוי לבת דודתה, וכך גם אחד המתמודדים שנשוי לבת דודה אחרת. באיסלנד יש דעות שונות על אותה דורית, היו בייחוד בשנים הראשונות. בעיקר באותם שנים הם התייחסו בחיוב לעובדה שהיא העתיקה באופן רשמי את הכתובתה לאיסלנד, למרות שבאופן מעשי היא שעתה בלונדון לא מעט. אבל לאט לאט מתרחש שינוי בהתייחסות שלהם, לפחות לפי מה שאשתי שומעת, קוראת, מדברת עם חברותיה ומשפחתה. והשיא השלילי כמובן היה עם התפוצצות פרשת פנמה. עד אז הנשיא, כמו שהזכרתי, הנשיא של היום, רצה להמשיך הלאה, אבל אחרי ההתפוצצות של הפרשה הוא החליט לרדת מזה, הוא הבין שהסיכויים שלו הם קטנים מאוד. עם הישראלים היא לא מקיימת קשרים, עד כמה שאני יודע, לפחות עד כמה שאני דיברתי עם הישראלים. ולדעתי, בגלל איזושהי התייחסות סנובית אולי דברים נוספים, אולי הסיפור שנדמה לי שכבר פעם סיפרתי, שלפני כ-8 שנים באחד הביקורים רציתי לראיין אותה לקשר, אחרי שדיברנו על זה, דיברתי על זה עם אלי, וכשצלצלתי לשם אליה, לא להאמין, עברתי על ידי איזושהי מזכירה זו או אחרת, ממש חקירה ביטחונית, ועוד טלפון נוסף, ועוד טלפון נוסף, ובסיכומו של עניין כמובן התחלתי, כי אני הרי לא רזי ברקאי, ואני לא תום פרידמן, ואני לא איזשהו אדם ידוע, אני בסך הכל אדם רגיל שרצה לשמוע את דעתה על איסלנד ועל החיים והתובנות שיש לה לגבי איסלנד. אז בקיצור, הבחורה, כמו שאמרתי, מנפנפת כשזה נוח בעובדה שהיא ישראלית, למרות שבעצם הישראליות שלה היא מאוד, הזיקה שלה לארץ היא מאוד קטנה, ולכן גם נדמה לי שהאיסלנדים לא הקדישו לעובדה הזאת מחשבה רבה, ויותר התייחסו לעובדה, לדברים שהיא עצמה, מה שיש לה להביא לנושא. ואחד הדברים אולי שוב שאשתי מכירה בעקבות זה שהיא כמובן מדברת ושומעת וכך הלאה, היה המעט מאוד מה שהצליחה ללמוד איסלנדית. הרמה שלה באיסלנדית הייתה רמה מאוד נמוכה יחסית למספר השנים שהיא הייתה אמורה לשהות שם, וזה רק אחד הדברים שכמובן לאט לאט הפכו את האיסלנדים לאנשים שמאמינים פחות בקשר הזה, או אולי בבחורה עצמה. וזהו, ולגבי הנשיא המכהן, אולי והנשיא הבא אחריו, אחד הדברים המעניינים
אולי בתחום הזה הוא שלאורך המון שנים הנשיאים ובזמנו גם השלטון היה בידי קבוצה שמאלנית, אליטה שמאלנית שכללה כל מיני אנשי רוח וסופרים וככה הלאה, וגם עכשיו זה אותו דבר, אותו נשיא מכהן שהוא שייך לאותה קבוצה, וכנ"ל גם הנשיאה הקודמת. ולמרות שבעצם רבים מהמתמודדים שהיו עכשיו היו מתמודדים אנשים פשוטים מן השורה, זאת אומרת אנשים עם מוצא ורקע ודברים אחרים שהם עושים בחיים, למרות כל זה, נבחר אדם שהוא בעצם שייך בדיוק לאותה אליטה. וברמה מסוימת, לאשתי לפחות, ואני יודע גם לאנשים שהיא מדברת איתה, זו הייתה אכזבה לא קטנה, כי הם רצו לראות שינוי. השינוי, וכמובן השינוי שאנחנו מדברים עליו, הוא גם קשור להתפוצצות ב-2008 של כל מה שקרה באיסלנד, שבעצם התחיל את כל הקטסטרופה הכלכלית, פוליטית, שהייתה בכל המערב. גם באיסלנד כמובן זה השפיע על כל האנשים, באופן מלבד אולי קבוצה מאוד מצומצמת. בעצם ברמה מסוימת, למרות שהאיסלנדים חלקם חושבים שהנשיא המכהן היום הציל את אותם על ידי זה שהוא התעקש לא לקבל את המתווה הידוע שהוצע על ידי האירופאים, למרות כל זאת הוא משוייך, ולדעתי בצדק, לאותה אליטה שבעצם הכניסה את איסלנד לכל הצרות שהם עברו. וכמובן הצרות האלה, כפי שאמרתי כבר, הם לא רק צרות של עשירים, צרות של כמה אלו ואחרים, אלא הם באמת צרות שקשורות לאנשים רבים, כולל לבני משפחתי. שם רבים מהבני משפחה של אשתי נפגעו באופן מאוד קשה על ידי אותה מפולת, ועד היום בעצם הם משקמים בדרך זו או אחרת, עסוקים בשיקום ההריסות של מה שהמשבר הזה גרם. ולכן האיסלנדים לקח להם לא מעט שנים להפנים את העובדה שבעצם מה שהם צריכים זה להיפטר מאותה אימית זו אחרת ששלטה במדינה הרבה מאוד שנים. אנחנו מדברים כבר על למעלה מ-30 שנה, אולי 40 ואולי יותר, ולהגיע לאיזושהי קבוצה אחרת שתעשה את המלאכה, אם כי גם היום לא בטוח הדברים האלה אפשריים, כי עדיין לא רבים מאוד מאותם אנשים שיושבים היום באלטי, בפרלמנט האיסלנדי, הם שייכים לאותה אליטה.